אבות אמזון
עם פבלו כהן
וניקולס קופידמן. אני פבלו.
אני ניקו.
ברוכים הבאים לפרק מספר 1 של אבות אמזון. אבל לפני שנתחיל יש לנו כמה מילים מהלב להגיד. ממש ריגשתם אותנו עם כל התגובות, הפרגון, השיתופים, ההצעות והרעיונות, ההודעות הפרטיות. אז מקווים שתמשיכו ליהנות מהפרויקט הזה לפחות כמו שאנחנו נהנים לעשות אותו. תודה.
חברים, אנחנו מה זה מתרגשים לראות את הדרך שבה קיבלתם את הפרק של הפיילוט, שבו פבלו ואני הצגנו את עצמנו וסיפרנו את הסיפורים האישיים שלנו. בחיים שלנו לא צפינו לקבל כאלה תגובות כיפיות וכל כך הרבה האזנות ושיתופים. תודה רבה.
אז מה צפוי לנו בפרק הזה?
אנחנו נדבר על הפירמידה הקטוגנית לעומת הפירמידה הישנה.
אנחנו נסביר איך בונים תפריט, איך אנחנו מודדים את היחסים בין אבות המזון,
שזה חלבון, פחמימות ושומנים. אנחנו נדבר על מה עושים כשנכנסים לסופר, על מה מסתכלים, על מה לא מסתכלים.
מה אנחנו כן אוכלים, מה אנחנו פחות אוכלים. מה מתאים לנו לתזונה, מה פחות מתאים לנו לתזונה.
מה אנחנו עושים כשאנחנו מסתכלים על פירות, מה אנחנו עושים כשאנחנו מסתכלים על ירקות או על שוקולד.
מה קורה עם מוצרים מעובדים, איך אנחנו מתייחסים לתוויות.
איזה חיות אנחנו כן אוכלים, איזה חיות אנחנו לא אוכלים. התשובה היא אין דבר כזה.
אז בואו תצטרפו אלינו
לפרק הראשון של
אבות המזון.
אז שנתחיל?
קדימה, ג'ינגל ומתחילים.
אבות המזון, הפודקאסט שעושה לכם סדר בתזונה קטוגנית, עם פבלו כהן וניקולס קופידמן.
חשוב לציין, אנחנו לא רופאים.
גם לא תזונאים.
כל מה שנאמר בפודקאסט הזה הוא לצורכי העשרה בלבד.
ומתוך ניסיון אישי שלנו. לפני כל שינוי תזונתי, מומלץ מאוד להתייעץ עם גורם מוסמך.
שיהיה לכם בכיף. הבהרה קצרה לפני שאנחנו נתחיל עם הפרק. הפרק הזה הוא פרק ראשון מתוך טרילוגיה של פרקים שמסבירים את הבסיס של התזונה הקטוגנית.
בפרק הזה נתאר את התכלס, איך נראית הפירמידה הקטוגנית הלכה למעשה, איך עושים קניות, מה אוכלים.
בפרק הבא נתייחס לבסיס הפיזיולוגי של הקיטו מול התזונה המערבית.
ובפרק השלישי נחזור לתכלס, איך מתחילים, איך נכנסים לתזונה, ולא פחות חשוב, איך להימנע מטעויות ומלא טיפים.
הקלטנו את שלושת הפרקים בבת אחת, ואחרי שעשינו את ההקלטות, הגענו למסקנה שאולי עדיף להתחיל דווקא עם הפרק של התכלס, ולא עם הפרק של הבסיס התיאורטי.
ובגלל זה, לפעמים נתייחס לדברים שאמרנו קודם, למרות שמבחינתכם, זה פעם ראשונה שאתם שומעים אותנו אומרים את זה.
זה לא יקרה הרבה פעמים, אבל לפעמים, וחשוב לנו שתבינו מדוע.
אז אחרי הקדמה הארוכה הזאת, יאללה, בוא נתחיל. איך נראית הפירמידה הקטוגנית?
הפירמידה של תזונה קטוגנית מדברת בעצם על כ-80% מהקלוריות היומיות שאנחנו אוכלים, שהגיעו משומן בריא, שומן מן החי.
וקלוריה?
היא לא קלוריה.
היא לא קלוריה, וגרם של שומן מכיל 9 קלוריות. זאת אומרת, גרם של שומן מכיל יותר מפי 2 קלוריות מאשר גרם של פחמימה.
בנוסף ל-80% מהקלוריות משומן, אנחנו מדברים על בסביבות ה-15% מהקלוריות היומיות שמגיעות מחלבון, ועד 5% מהקלוריות היומיות, עד, לא חייבים להגיע לזה, אפשר גם 0, אבל אם כן מכניסים אותם, שיגיעו מפחמימות בריאות.
הכוונה היא ברוקולי וקייל, לא שוקולד וקונפלקס.
אני לא יודע מה זה, כבר שכחתי לתפיסתנו. מה זה פחמימות בריאות? פחמימות שמגיעות מירקות שגדלים מעל האדמה. כלומר, ירקות לא עמילניים.
ולא פירות.
ולא פירות. פירות מלאים בפרוקטוז. פרוקטוז זה אחד מסוגי הסוכר הגרועים ביותר מבחינת הגוף. אלא אם כן אוכלים טיפה תותים ופירות יער, אבל אנחנו נגיע אחר כך למה אוכלים ומה לא.
מצוין. עכשיו, אמרת 80% וזה כמעט כל פעם שאני מסביר לאנשים איך נראית הפירמידה. אז אומרים 80% מה, כל הצלחת שלי תהיה עכשיו בייקון או חמאה, או מה זה 80% שומן? ומה שחשוב להבין פה זה שאנחנו מדברים על 80% מהערך הקלורי. זאת אומרת שאם אנחנו מחלקים עכשיו לא לפי ערך קלורי, בואו נחלק את זה לפי גרמים.
בואו נתרגם את זה לסטייק.
מעולה. אז אם אנחנו לוקחים איזשהו סטייק אנטריקוט, עסיסי ממש, כמו שאנחנו אוהבים לאכול, אנחנו אוהבים ביניים. אז בסטייק אנטריקוט אנחנו נראה שיש משהו באזור, תלוי ברמת השיוש, אבל סדר גודל של 20-25% מכל השטח או מהנפח, אנחנו נראה שזה האזורים הלבנים שזה השומן.
נכון. כמה זה שווה בקלוריות?
תלוי במשקל. אם אנחנו מעברים על, נגיד, 300 גרם סטייק.
זה מעט 300 גרם סטייק. 500 גרם סטייק.
בוא נשאר ב-300 גרם סטייק. אם אנחנו מעברים על 300 גרם סטייק, בערך 20% ממנו זה יהיה 60 גרם שומן. 60 גרם שומן זה 540 קלוריות.
כי דיברנו בעצם שכל גרם שומן שווה 9 קלוריות.
9 קלוריות. מעבר לזה, יש לנו את האדום. דיברנו על זה שפחמימות מעלות אינסולין וגם חלבון. צריך לזכור, לא כל האדום של הסטייק זה לא הכל חלבון.
אלא?
כמו בגוף שלנו. הרוב זה מים.
יש גם סיבים.
אבל החלבון הוא בסך הכל משהו בסדר גודל של 20-25% מהנתח עצמו, זה יהיה החלבון.
שזה שווה?
אז שוב, אם אנחנו חוזרים לאותו סטייק של 300 גרם, 20% זה 60 גרם, אז יש לנו 60 גרם חלבון ובערך 60 גרם שומן. כבר ביחס הזה של 60 מול 60, אנחנו יודעים ש60 כפול 9 השומן זה 540, ו60 כפול 4, שזה 4 קלוריות לגרם חלבון, זה 240. אז יש לנו 240 קלוריות מחלבון, לעומת 500 ומשהו קלוריות משומן. כבר פה אנחנו מאוד קרוב ליחס הזה של ה-80% של ה-80-15. אוקיי, אנחנו באזור ה-60 ומשהו אחוז, 70%, אנחנו מאוד מתקרבים ליחס הקטוגני. אם יהיה לך על יד זה איזה סלט ושמנו על הסלט קצת שמן זית,
כבר הגענו ליחס.
הגענו ליחס מושלם.
אז בשביל כל האנשים ששואלים ישר על ההתחלה איך הם עושים את החישובי מקרו ומתחילים להסתבך עם מתמטיקות שונות וכל הדברים האלה,
כמו שאני סיבכתי את זה הרגע,
כמו שפאולו סיבך את זה עכשיו, קחו סטייק אנטריקוט עם סלט בצד וקצת שמן זית ואתם לא צריכים לחשב שום דבר. בגדול התזונה הזאת היא מאוד אינטואיטיבית. אם תאכלו בשר מן החי ותאכלו
שומן מן החי
ותאכלו ביצים ותאכלו גבינות שמנות מאוד ותאכלו ירקות שגדלים מעל האדמה, אתם לא באמת צריכים לעשות את החשבון בראש, רוב הסיכויים שאתם נמצאים פחות או יותר ביחס של 85-25.
סדר גודל. ומצד שני לא חייבים לאכול אנטריקוט, כי יש גם את הטענה של וואי זה תזונה נורא יקרה, כמה אתה מוציא על אוכל? לא, אני לא אוכל לאנטריקוט כל יום.
א', הרבה פחות ממה שהוצאתי קודם, בטח הרבה פחות ממה שהייתי צריך להוציא על תרופות אם הייתי נשאר בתזונה הקודם.
מי אבל לזה שאתה לא קונה את כל הג'אנק, כל הלחמים, כל הפירות, כל הקונפלקס וכל הדברים הנוספים?
כל מה שבא בסקיות עם ערכים תזונתיים ירדו לי מהרשימה הזאת.
בדיוק. אז אנחנו עוד מעט נדבר על איך נראות הקניות שלנו ומה אנחנו עושים כשהולכים לקניות, אבל נקודה שחשוב להוסיף כאן זה שאת הבשרים אפשר לגוון המון מבחינת סוג הבשר, מבחינת סוג הבישול, ומבחינת תקציבית יש נתחים מאוד זולים כמו אסדו, חלקי פנים, לב, כבד, כליות, בשר תחון. בשר תחון אגב זה נפלא, כי שם אתה יכול ממש לשחק עם כמה חלבון, כלומר כמה בשר אדום יש לך, לעומת כמה שומן יש לך.
ממש כמו כמעי.
כן, אז אני מגיע לקצב, ואני אומר לו, תביא לי את הבשר הזה, תתחן לי אותו, ואני מסתכל לפי איך שהוא נראה, אני מעריך כמה שומן אני רוצה להוסיף לבשר התחון.
גם שאתה יכול להיות עם שומן פה בבית, ופשוט אחר כך לעשות את היחסים בבית, ולא לבקש כל מיני דברים מהקצב.
היום אני כבר תוכן את הבשר בבית, ככה שאני משחק עם היחסים לבד. איך נראות הקניות? אם אנחנו נסתכל, אם אנחנו נכנסים לסופר, תשים לב ש-80% מהמוצרים בסופר, מהאוכל, הוא מגיע בקופסאות, מזון מעובד, שאנחנו צריכים לקחת אותו, להפוך את הקופסא ולהתחיל לקרוא את התווית, להבין איך אנחנו קוראים את התווית. אז בהתחלה נכון זה לוקח המון זמן, בהמשך אנחנו נבין שפשוט אנחנו נכנסים לסופר, או אנחנו כבר כמעט לא הולכים לסופר, אלא הולכים ישר לירקן, הולכים ישר לאטליז, קונים את הדברים שאנחנו צריכים וחוזרים הביתה.
80% מהקניות שאנחנו קונים נמצאים או באטליז או במעדניה.
נכון.
לגמרי פרטו. אז בהמשך למה שפבלו אומר, צריך לזכור שהחל מעכשיו הסיבובים שלכם בסופר יהיו פחות סיבובים ויותר עצירה בשתי נקודות ואז לקופה.
בדיוק.
עכשיו, הרבה אנשים כן היו מסתכלים על התוויות בסופר, רק שהם היו מסתכלים על התווית שמבחינתנו היא לא נכונה.
כמה
קלוריות יש בפנים. זה לא משנה כמה קלוריות יש בפנים. מה שצריך לבוא ולהסתכל זה כמה פחמימות ואיזה מרכיבים ואיזה ערכים הם מכניסים פנימה.
כדי שנוכל לחשב את היחס בין פחמימות, חלבון ושומן.
נכון. ככל שמוצר יותר מעובד, הוא פשוט יותר פחמימתי ופחות בריא. ואל תיקחו את המילה שלנו, פשוט תבדקו את זה בעצמכם. ככל שיש לזה יותר רכיבים שמתחילים באות E, קחו בחשבון שכל דבר בפנים עבר אלפי עיבודים שונים. הבשר הוא כבר לא בשר, הפירורי לחם הוא כבר לא פירורי לחם, הגבינה היא כבר לא גבינה, ושום דבר בעצם הוא כבר לא כמו שהוא היה במקור. עכשיו, אם הולכים למעדניה, אם הולכים לאטליז, אם הולכים ישירות אל האזור של הירקות, הטריים, לא אלה שמגיעים בסקיות מעובדות,
אוכל אמיתי.
אוכל אמיתי, אתם מבטיחים לעצמכם שאתם יודעים מה נמצא בתוך האוכל.
אם בחרת את הירקות הנכונים, את הבשר הנכון.
גם אם בחרת את הירקות ואת הפירות הלא נכונים, אתה עדיין יודע מה אתה מכניס פנימה, וזה כבר שיקול שלך.
זה נכון.
אם אתה לוקח בננה, ואתה מכניס לעצמך פנימה 20 גרם פחמימה מהבננה, קח בחשבון שיכול להיות שהיא תהיה לך נורא טעימה, אבל הרגע אכלת 5 כפיות סוכר.
וכמעט כולם פרוקטוז.
ויצאת מקטוזיס. נכון. אבל אתה יודע מה יש בפנים.
באותה צורה, אם אתה תקנה פילה, ואתה תאכל את הפילה ו... לא תעשיר אותו עם שומן מסביב, אז כל מה שקיבלת זה חלבון נטול שומן.
וזה אומר שעוד פעם יצאת מקטוזיס, בגלל שהגוף הפך את החלבון הזה לגלוקוז כדי לתדלק את עצמו, כי לא קיבל את הדלק
מנת השומן זה. אגב, היה משהו נורא מעניין. השבוע הלכתי עם אחד האנשים שאני מלווה בתזונה.
ראיתי את הפוסט.
ראית את הפוסט?
ראיתי את הפוסט.
אז הלכתי איתו והסתובבנו ואני מסביר לו ואני מראה לו איך קוראים תוויות ואיך בוחרים את הדברים, ואני נותן לו את האני מאמין שלי שאני לא רוצה לאכול מוצרים מעובדים עד כמה שאני יכול להימנע. כל האותיות אי משהו לא אומר לך הרבה. אז לקחנו קופסה, מסתכלים על התוויות, יש פחמימות, לא המון, אבל יש, ורואים מה הרכיבים. אחד הרכיבים זה אי משהו. מסתכלים מה זה האי משהו הזה, זה דקסטרוז. מה זה דקסטרוז? סוכר.
הם עכשיו מתחילים להחביא את הדקסטרוז בתוך אים מהמם.
אגב, על להסתיר סוכר כבר מתחילה איזשהו סוג של מודעות בשנים האחרונות בשוק לגבי הלייזר מסוכר. בארץ כמובן, עד שזה יגיע ייקח לנו עוד זמן. אנחנו בינתיים עסוקים בדיבורים, אבל בהרבה מקומות בעולם כבר יש חובה לסמן כמות הסוכר. מאיפה זה מגיע? הרבה מאוד יצרנים פשוט לקחו את הסוכר. ומנסים להסתיר אותו תחת כל מיני שמות, הרי יש מלא שמות לסוכר.
למשל?
יש לנו סוכרוז, זה פשוט סוכר לבן.
מאמן?
גלוקוז.
סוכר כבות, פרוקטוז.
דקסטרוז. ואז מתחילים כל מיני שמות מאוד מעניינים, מלטודקסטרין, והשמות הבריאים.
הבריאים, אני מת על הבריאים.
יש לנו סוכר טורבינדו, יש לנו סוכר חום, דבש, סירופ אגבי טבעי, יש לנו סירופ טירס. יש לנו סילן. כל הסוכרים האלה, כל השמות הכביכול בריאים שמנסים למכור לנו, זה למעשה שמות להסתיר.
שיש המון המון סוכר בתוך המוצרים.
יש המון סוכר, ואנחנו לא לגמרי נהיה מודעים אם אנחנו מחפשים רק את המילה סוכר.
אבל אם אנחנו מסתכלים על הפחמימות, בדרך כלל אנחנו נוכל לראות אם מוצר יש לו יותר מ-5 גרם פחמימה ל-100 גרם, אפשר להניח שמחביאים שם לא מעט סוכר.
כן? זה חשוב מאוד שאמרת ל-100 גרם, כי אחת הטעויות, וזה נובע מהסימון בארצות הברית, בארצות הברית הסימון הוא לא לפי 100 גרם, אלא לפי מנה. מה זה מנה? כל אחד בוחר מה גודל המנה שהוא רוצה.
כל אחד זה היצרנים.
כמובן. ויחד עם זאת, אם ערך מסוים הוא מתחת ל-1 גרם, למנה, מותר לך לרשום אפס.
מדהים, השיטה האמריקאית היא פשוט מהממת.
אז ניקח מוצר שיש בו נגיד 22% סוכר, זאת אומרת 22 גרם ל-100, יצרן אמריקאי יוכל לבחור לקבוע מנה של 4 גרם, ב-4 גרם יש 0.88 גרם פחמימה, אז הוא יוכל לרשום שיש בו אפס.
אפס גרם פחמימה למנה, כלומר, הוא יכול לבוא ולהגיד, המנה הזאת, המוצר הזה, ללא סוכר, למרות שאם אני אוכל לא לפי המנה המומלצת, אלא
לפי מנה אמיתית,
בא לי לאכול, יכול להיות שהכנסתי עכשיו לגוף יותר מ-5 כפיות סוכר ל-100 גרם.
נכון. ויותר מזה, יש את האחוז מהתזונה המומלצת, שזה בדרך כלל רושמים את זה בצד, ויהיה רשום לך 0%. זה תורם לך 0% מהפחמימות בתזונה המומלצת ליום.
אין על האמריקאים בלגרום לעצמך לשקר לעצמך.
אז בוא נבין שלא רק אצל האמריקאים יש בעיות בנושא הזה, גם אצלנו הערכים הם לאו דווקא תואמים את המציאות, ואין באמת אכיפה. ומקורות המידע שמשתמשים כדי לקבוע מה הערכים התזונתיים הם לאו דווקא תוצאה של בדיקות מעבדה, אלא מכל מיני נתונים של בסיסי נתונים לפי המרכיבים.
אז רגע פבלו, בעצם מה אתה אומר? שאין לי על מי לסמוך? אם אני לא יכול להסתכל
על הערכים התזונתיים? אתה יכול
לסמוך על עצמך. אבל צריך להסתכל על איזשהו סוג של ערך תזונתי ולהבין משם כמה יש וכמה אין.
וזה חלק מהסיבה למה אנחנו נעדיף לאכול אוכל אמיתי, כי שם אין לנו צורך בתוויות עם ערכים תזונתיים, כי אנחנו יודעים מה אנחנו לוקחים, מה אנחנו אוכלים.
מהמם. דיברנו בעצם שפירות בגדול לא, הם מלאים בפרוקטוז, פרוקטוז זה סוכר, סוכר זה רע.
ואנחנו נחזור לוויכוח שאנחנו מדברים תמיד, עגבניה זה פרי או זה ירק.
עליי למשל עגבניה בצורה מתונה לא משפיעה. עליך מספיק שתוכל מעט עגבניה ואתה כמעט...
אני לא אוהב עגבניה, אני אף לגמרי.
אז לפי מה שדיברנו קודם, מבחינתך זה פרי, מבחינתי זה ירק, כי כן יש השפעה אינדיבידואלית לכל מיני דברים, וגם זה משהו שחשוב שכל אחד מאיתנו יבדוק על עצמו. עכשיו, פירות, כן אפשר אולי קצת מדי פעם, אחת לתקופה, להכניס פנימה פירות יער, תותים, חמוציות וכל מיני דברים כאלה, בשביל להכין קינוח או משהו בסגנון, אבל בגדול זה משהו שנמצא בקצה העליון של הפירמידה החדשה שלנו, שיש לנו למטה שומן, באמצע חלבונים, ולמעלה פחמימות מירקות שגדלים מעל האדמה. אז איזה ירקות כן גדלים מעל האדמה ואפשר להכניס אותם לתוך התזונה?
יש לנו כרוב, כרובית, ברוקולי,
חסה, עגבניה, פלפל מלפפון,
פטרוזיליה, כוסברה, שמיר, שומר.
מה עם בצל?
יש לנו גם חריגים. בצל ושום זה שני דברים שאני לא מוכן לוותר עליהם, אבל מצד שני אני גם לא מכין היום מאכלים עם ארבע בצלים, כמו שפעם הייתי יכול להכין מרק בצל צרפתי עשיר מאוד. היום אני אשתמש בשמינית בצל כדי לקבל את הטעם, והאמת תאמין שזה מספיק.
לגמרי.
בשמינית בצל שוקל 40 גרם, אז אני יודע, בצל הוא פחמימתי, בצל יכול להשפיע על קטוזיס, אבל בכמות כזו קטנה אני בדרך כלל מעלים את זה עם כמות גדולה מאוד של שומן שאני אוכל על יד. אותו דבר לגבי שום, שם שום זה גרם פחמימה.
כשאני מסתכל באתרים האמריקאים של התזונה הקטוגנית, אני רואה שם שאומרים שאפשר לעשות פסטה מקישואים, ואפשר לעשות פסטה מדלעת, זה דברים שמותרים לנו?
אז שוב, זה עניין של החלטה. איפה כל אחד שם את הגבול שלו, ואיך זה משפיע, יש, אפשר לפנות למקורות ולראות מה זה ערך גליקמי, מה זה ערך אינסוליני למאכלים. בגישה שלי, דגנים וקטניות לחלוטין מחוץ לתזונה, זאת אומרת, אני גם בוטנים לא אוכל בגלל שהם קטניה, אבל אגוזים מסוימים, כן אנחנו יכולים להרשות לעצמנו. נעדיף מקדמיה, פקן,
שקדים.
שקדים בכמות יחסית נמוכה.
נכון. יהיה לנו פרק לגבי כל הנושאים האלה שנמצאים בטווח האפור.
בדיוק. וחלק מהבעיה עם האגוזים ספציפית, ובמיוחד עם אגוזים כלואים, זה שזה מאוד ממכר. זה מאוד מאוד קשה. אתה לא יכול לאכול 20 גרם שקדים. אתה תתחיל לאכול אותם, ואתה תראה שה-20 גרם האלה, פתאום נעלמה להסקית של 150 גרם.
גבינות, מוצרי חלב. בגדול, לחלב יש לקטוז, ולכן החלב עצמו מחוץ לתזונה.
לקטוז זה?
עוד שם של סוכר.
סוכר החלב.
אבל אם לוקחים מוצרי חלב וגבינות כמה שיותר שמנות, 25% שמן ומעלה, הם יכולים להיכנס לקטגוריית המותר, אבל במידה. יש לא מעט אנשים שהמוצרים האלה תוקעים את הירידה שלהם במשקל.
אני נעזר בגבינות כדי להעט את הירידה במשקל.
אני מבחינתי זה לא הפריע לי בירידה התחלתית במשקל. היום אני כבר הגעתי פחות או יותר למשקל היעד, אז לא ממש מפריע לי כן להכניס אותם לתוך התזונה. אבל מי שנכנס לתזונה הזאת כשהמטרה העיקרית שלו או אחת המטרות העיקריות שלו היא לרדת במשקל, היה והוא משתמש לא מעט בשמנת 38, הוא משתמש בגבינות של 35-40% שומן, שינסה להפסיק אותם ולראות אם הירידה במשקל חוזרת. כי מאוד יכול להיות שזאת הסיבה שבגללה הוא לא מצליח לרדת במשקל.
ויש הרבה אנשים שאומרים, התזונה הזאת לא עובדת לי, או התזונה הזאת לא מתאימה, וצריך להבין שכשעושים את התזונה נכון, אז היא עוזרת להמון מצבים, ואני לא מדבר רק על עוזרת בירידה במשקל, אבל המון מצבים אפשר להיעזר עם התזונה הזאת, כמו שדיברנו, וזאת תזונה שיכולה להתאים לכולם, לא כולם יכולים להתאים לתזונה הזאת, או לא כולם יודעים לבצע את התזונה בצורה מיטיבה ביותר עבורם.
עכשיו דיברנו על הסופר ודיברנו על ללכת לקצב שהוא המקור העיקרי שלנו לשומן, אבל צריך גם לקחת בחשבון שיש שומנים צמחיים שהם כן טובים. למשל אבוקדו, למשל שמן זית, למשל שמן קוקוס. וגם פה צריך לקחת בחשבון שהאבוקדו אמנם יש לו הרבה מאוד שומן, אבל יש לו גם יחסית לא מעט פחמימות. עכשיו, צריך לקחת את זה בחשבון בספירת הפחמימות היומית, שדיברנו עליה בסביבות ה-5% מהקלוריות היומיות.
ולא יותר מ-20 גרם, זאת אומרת זה הנמוך ובין בין שניהם.
אז אם לוקחים אבוקדו ורוצים להפוך אותו למקור העיקרי של השומן שלנו כל יום, שימו לב שזה עלול להיות קצת בעייתי. אבל אם רוצים לתסף את ההמבורגר עם קצת שמן זית, זה משהו שבהחלט יכול לעזור להגיע ליחס שצריך, אותו כנל עם שמן קוקוס.
ושוב, אנחנו נעדיף שומנים מן החי, כי לרוב הם הרבה יותר דומים לשומנים שלנו, מן הסתם אנחנו גוף חי. במבנה של השומן, לא כל שומן הוא אותו דבר. התחלנו לדבר על זה, אני מניח שאנחנו נרצה לעשות פרק ספציפי על הבעיות של שומנים צמחיים, שאני לא מדבר פה על שמנים צמחיים כמו שמן זית או שמן קוקוס, אלא דווקא על שמנים בעייתיים יותר ושקיבלו את השם שומן צמחי כי זה נשמע נורא בריא.
קנולה, שמן חמניות, שמן בוטנים, שמן ענבים.
יש המון שמנים שונים שהבעיה זה שכדי להפיק אותם, להבדיל משמן זית למשל שפשוט לוקחים זית ו...
מוחצים אותו.
מוחצים אותו ומקבלים שמן. שמנים אחרים, למשל לפתית, אתה מכיר שמן לפתית?
לא.
זה שמן קנולה. אין צמח קנולה.
אוקיי, לא, קנולה לא, קנולה זה קיצור של קנדה אויל.
קנדיאן אויל לא אסידיטי. וממה הוא עשוי?
דלק.
זה לא עשוי מדלק, זה עשוי מלפתית, אבל כדי להפיק אותו, אז צריכים לקחת את אותם זרעים או אותו צמח, להכניס אותו לחומר ממיס, סולבנט, כדי להפיק ממנו איזשהו מיץ, שאחר כך אפשר לסנן אותו ולקבל מזה שומן או שמן שנראה שקוף, טהור ונקי.
אחלה, ולכן כתוב בכבישה קרה, כדי שתוכלו להרגיש שמה שאתם קונים זה משהו שהוא בריא לכם לגוף. עכשיו, דיברנו על בשר, לא דיברנו על דגים.
נכון. חלק מהדגים מתאימים, סלמון, למשל, למי שאוהב, מי שאוכל דגים, מקור טוב לאומגה 3, שזה אחד החומצות שומן החיוניות שלנו, אנחנו לא יודעים לייצר אותה. אני אישית לא אוכל דגים, לא עושים לי טוב, לא באים לי טוב, לא מסביעים אותי, אז אני כמעט ולא נוגע בדגים. לעתים מאוד רחוקות אולי קצת סשימי סלמון, או כבד דג שיבוט, סרדינים, טונה, אבל לרוב אני לא אוכל דגים. אנחנו נעדיף לאכול בשרים מחיות גדולות.
ממוטה.
אם היה אפשר להשיג.
לוויתן. אנחנו לא בעד לאכול לוויתן.
אז אנחנו נעדיף לאכול בשרים מיונקים גדולים.
אני אוכל כל מה שעושה ממו אוין כהן קוגגה.
זה מאוד דומה לתזונה שלי. כלומר, כל חיה שהייתה לה אבא ואמא, היא ברוכה הבאה לצלחת.
נהדר. מי האבא והאמא של החסה?
אז זהו, האמת זה שירקות אני פחות צריך אותם היום. אני לא 100% קרניבור, אני כן מדי פעם אוכל, אני מאוד אוהב צ'ילי, צלוי על יד הסטייק שלי. לפעמים כרובית, ברוקולי, כרוב ניצנים אני מאוד אוהב. בעיקר עם הרבה חמה מעל זה וקצת שום. שועית ירוקה.
מה עם שווית ירוקה?
שווית ירוקה זה נקודה מעניינת, כי נכון ששווית היא כפנייה, אבל שווית ירוקה היא קצת שונה.
עכשיו, בשביל כל החבר'ה שיושבים ומאזינים לפרק הזה ומחכים שאני אגיד את המילה הזאת, אני אתייחס לזה רגע. שוקולד.
שוקולד.
שוקולד. שוקולד הוא לא בתזונה.
נכון. כי... יש אנשים שמסתדרים איתו. יש אנשים שמאוד צריכים לייחס במאכל האלים הזה.
ואני יכול להבין את זה. זה משהו ש... טבוע לנו חזק בתוך המוח. עכשיו, גם בתוך השוקולד יש סוגים שלמים של שוקולד. כשאתם מסתובבים בסופר, תסתכלו על הרכב התזונתי של השוקולד השונה. ואתם תראו שככל שאחוז הקקאו עולה, אחוז הפחמימות יורד.
אני אעצור אותך כאן.
אוקיי.
אני חייב להזכיר משהו שקרה השבוע גם. באותו סיבוב בסופר, אותו בחור שאיתו הסתובבתי בסופר, הוא אמר, וואו, שוקולד 100%. אמרתי לו, בוא נסובב ונסתכל על התווית. אז באמת, 100% מוצקי קקאו. אממה?
אממה?
ממה מייצרים שוקולד? בגדול, שני רכיבים עיקריים ועוד נוספים. יש לך אבקת קקאו, יש לך חימת קקאו, ולפעמים מוסיפים ממתיקים ועוד כל מיני דברים. עכשיו, היחס בין חימת הקקאו לאבקת הקקאו זה מה שיקבע כמה פחמימות יש. כי חמת קקאו זה כמעט הכל שומן, אבל באבקת קקאו יש לך המון פחמימה. אז אמנם השוקולד הזה היה 100% מוצקי קקאו, ללא סוכר וללא תוספים, היה קצת לציטין, אבל ממש ברמה עשית, ועדיין אותו שוקולד מכיל 20% פחמימה.
מדהים.
וזה 100% קקאו.
מדהים. וכאן עוד פעם אנחנו חוזרים לעניין של כמה חשוב להסתכל על התוויות מאחורה ועל הרכיבים התזונתיים. יש שוקולדים בהרכב של 85% קקאו ומעלה.
אפילו ללא תוספת סוכר.
אפילו ללא תוספת סוכר, שיש להם כ-10, 12, 15 גרם פחמימה ל-100 גרם. עכשיו, אם תשימו לב, הטבלה כולה היא 100 גרם. כלומר, אם לקחתם שתי קוביות שוקולד, אתם ככל הנראה פחות או יותר ב-20 גרם שוקולד. שאם אתם עושים את החשבון, אתם מדברים פחות או יותר על בסביבות ה-3-4 גרם פחמימה באותם שתי קוביות. אם אתם מצליחים להסתדר, וזה אם גדול, כי אני חוזר רגע למה שפבלו אמר קודם על האגוזים והשקדים, כשמתחילים עם זה לפעמים נורא קשה להתאפק, אם אתם מסתדרים עם שתי קוביות האלה של השוקולד, מוסיפים לזה חמאה, מוסיפים לזה שמנת ומייצרים מזה משהו קצת יותר מסיבי, אז יכול להיות שאתם יכולים להישאר בתוך התזונה הקטוגנית. שוב פעם, זה לא נמצא בבסיס של התזונה שהיא שומן, זה לא נמצא באמצע הפירמידה שזה חלבון, זה נמצא בחלק העליון, בחלק של המותרות, בחלק של הפעם ב.
ויותר מזה, אני, אם נדבר קצת על כלל אצבע, אני אולי יכול לספור בצבעות של יד אחת כמות המאכלים שאני אוכל שיש בהם יותר מ-5 או 10% פחמימה בתור מרכיב, לא בתור מנה, לא בתור כמות יומית, אלא בתור מרכיב בודד שיש בו יותר מ-5% או 10% פחמימה, ממש בודדים.
לא דיברנו על שתייה. שתייה דלה בסוכרים, מה לגבי שתייה אלכוהולית?
השבוע, מישהי מהקבוצה שייכה לי הודעה פרטית, תגיד לי איך אנחנו עם מים בטעמים.
נהדר, אנחנו עם מים בטעמים. אפשר לשטוף עם זה את הרצפה.
אז שאלתי, תלוי מה יש במים בטעמים האלה. אנחנו אומרים שמה שאנחנו שותים זה מים, סודה, תה, קפה, ללא ממתיקים, ללא תוספות. יש אנשים שבתקופות מסוימות רוצים להוסיף חמאה לקפה,
שמנת,
שמן קוקוס,
חלב שקדים ללא סוכר.
חלב שקדים ספציפית זה משהו שאם מסתכלים על הערכים שלהם מבינים שזה בעיקר מים מלוכלכים.
זה 98% מים ו-2% שקדים.
ועוד כמה חומרים משמרים. אבל כן.
אם אנחנו מדברים על המגוון, אז כן, יש באיזשהו צד של הסקאלה גם את אלה שמרשים לעצמם.
נכון, ו... עניתי לאותה בחורה, תסתכלי מה המרכיבים של הדבר הזה. תסתכלי אם יש בזה קלוריות או ממתיקים. ומסתכלת ואומרת, לא, יש רק סוכר פירות.
רק. רק סוכר פירות.
ומה הערך התזונתי ומה סוכר פירות עושה לנו? מהר מאוד היא הבינה שזה לא בשבילנו.
אם בשתייה יש יותר מ-0 גרם פחמימה, חבר'ה זאת לא שתייה.
ומה לגבי אלה שהם עם 0 קלוריות?
אם אני שותה קולה זירו, יש בזה 0 קלוריות. אני אדבר על ניסיון של אנשים שונים שאני מדבר איתם. אנשים שניסו לשתות קולה זירו וניסו לשתות דייט קולה, הירידה שלהם במשקל נעצרה. הערכים של הסוכר שלהם לא ירדו.
אפילו עלו במקרים מסוימים?
לגמרי, אבל אני אומר אלה שהיו בתהליך ירידה, כי התהליך של הכנסה לתזונה דיברנו על זה שלפעמים מאוד רגעתי.
כן.
כמו שאני דיברתי על זה שאני עברתי מ-400 ישר ל-86, אז אצל חלק מהאנשים, בטח אלה שנמצאים כבר במצב שהם מזריקים אינסולין או שלוקחים תרופות, הירידה שלהם בסוכר היא הדרגתית יותר. ואני רואה לא מעט אצלם שהם נשארים עם משהו מהחיים הקודמים שלהם, ולפעמים זה הכל הזירו, הכל הדיאט, ולפעמים זה כל מיני דברים אחרים, אבל בעיקר בשביל אלה שכן שותים עדיין כל הזירו, הסוכר לא יורד באותה המתכונת, לפעמים הם נשארים קצת מעל המאה, וזה חבל, כי הם יכולים לגמרי להיות בערכים תקינים לחלוטין, והירידה במשקל נעצרת, ובשביל אלה שנכנסים לזה, כי הם רוצים בין היתר לרדת במשקל, חבל נורא לעשות את כל מה שצריך לעשות, ובגלל שהם רוצים את הקולה הזירו, הם לא מצליחים לרדת. זאת התמכרות זהה לחלוטין כמו להתמכרות של הסוכר.
ויותר מזה, אמנם כן נעשו מחקרים ועדיין לא ברור מה המקור של זה, אבל שכן יש ממתיקים שבכל זאת משפיעים על רמות הסוכר בדם. מחקר מכון ויצמן 2014, לוקחים משקאות ממותקים, נמנים אותם לאנשים, וחלק מהאנשים תוך שבוע התחילו להראות סימנים של תנגודת אינסולין.
מדהים.
תוך שבוע. אבל הנקודה היא לא רק איך המרכיב הספציפי משפיע עלינו, אלא גם מה זה עושה לנו למוח. יש כל מיני תחליפים ש... נכון, יש תחליפים שאפשר להשתמש בתזונה קטוגנית, אריתריטול, סטיביה, שאומנם לא משפיעים על הסוכר, אבל ללא ספק הם משפיעים במוח, משמרים את הרגלים ואת ההתמכרות שלנו לתחושה הכיפית של הסוכר, וזה בסופו של דבר יקשה עלינו בהמשך.
לגמרי. אלכוהול.
מי שמטפל באלכוהול בגוף זה הכבד. הוא צריך לסלק את האלכוהול שהוא רעיל ממחזור הדם.
זה אותו כבד שמייצר את הקטונים, חייבים להדגיש.
נכון. אז באותו זמן שאנחנו שותים, הדבר הראשון שהכבד צריך לעשות, זה עניין של סדר עדיפויות, זה לסלק את אותם רעלים מהמערכת. שמה זה אומר? לקחת את האלכוהול הזה, להוציא אותו ממחזור הדם, אז בזמן שהוא עסוק בזה, הוא לא יודע, הוא לא יכול לייצר קטונים בו זמנית. זאת אומרת שאנחנו עוצרים את יצירת הקטונים באותו שלב, אנחנו לא חוזרים אחורה כי זה לא בהכרח ממלא לנו את מאגרי הגליקוגן, כמו אם אנחנו נאכל, או אם נשתה בירה, שהיא מאוד פחמימתית, או אם נאכל פחמימות, לחלוטין. אבל אם שותים אלכוהול, גם אם זה מאלכוהול עם מה, ואני עושה בין מרחאות עם האצבעות מותרים, אז פשוט המערכת שלנו נכנסת לפוז, השעיה, אנחנו מפסיקים לייצר קטונים.
עד שאלכוהול יוצא מהגוף.
עד שהכבד מצליח לסלק את האלכוהול ממחזור הדם, והוא יכול לחזור לייצר אנרגיה מחדש.
עכשיו, אם כן מדברים על אלכוהול עם מותרים בגרשיים, אנחנו בעצם מדברים על יין לבן יבש, יין אדום יבש, אחת לתקופה.
שהם דווקא מהבעייתים יותר. אם אנחנו רוצים ללכת על הביטוחים יותר, זה הספיריטים למיניהם.
שזה וויסקי, שזה וודקה, שזה ברנדי.
טקילה, ג'ין.
הנקודה הזה שהם צריכים להיות נקיים. אם שמים לזה תוספות, רוב הסיכויים שהתוספות האלה הם מלאות בפחמימה.
זאת אומרת, לא וויסקי עם קולה.
לא וויסקי עם קולה.
לא ג'ין אנטוניק.
לא ג'ין אנטוניק, לא וודקה וקרנברי ג'וז, ולא כל השילובים המוזרים האלה. כי אז לא רק שהכבד מפסיק לייצר קטונים וצריך להתעסק בלסלק את הרעל של האלכוהול, המאגרים של הגליקוגן מתמלאים כדי לטפל בסוכר שהכנסנו, וזה כן מעיף אתכם מקטוזיס, ויכול אפילו ליצור מצב שתגלו יום למחרת שאתם 2 קילו, 3 קילו יותר כבדים במשקל.
כי יחד עם הגליקוגן הגענו הרבה נוזלים.
אז אחרי לילה מלא באלכוהול, קחו בחשבון ותנסו לזכר מה היה אתמול שעשיתם שגרם לכם לעלות 3 קילו, רוב הסיכויים שזה היה הטיפה של התוספת למשקה האלכוהולי. אז אם בעצם אנחנו רוצים לסכם את מה שדיברנו עד עכשיו, או נגיד את זה אחרת, אם יש כמה כללי אצבע שאנחנו רוצים שאתם תיקחו מהפרק הספציפי הזה, גם עם כל שאר הדברים שאנחנו אמרנו עד עכשיו, שכחתם אותם כבר. הכלל הראשון, אוכלים כשרעבים.
ועד שעשבים.
אין דבר כזה ארוחות, ואין דבר כזה תפריט. הכלל השני הוא, אוכלים.
אוכל אמיתי. זאת אומרת, אנחנו כן נלך ונשתדל להימנע ממזונות מעובדים, שיחריכו אותנו לקרוא תוויות, ואנחנו נלך וננסה לאכול או ננסה לקנות את המזון בדרך הכי קרובה למצב הטבעי שלנו.
שומן מן החי.
ירקות, לא פחמימתים ולא עמילנים, וחלבונים מהחי.
בכלל השלישי, חברים, זה אורח חיים. ולא דיאטה זמנית.
נכון. גם לא להזיה, גם לא לאיזון הסוכר בדם. בדיוק כמו ששואלים, אוקיי, הפסקתי לעשן. מתי אני מוכן להחזור ולעשן? אף אחד לא שואל את השאלה הזו.
אני מדבר רגע לסכרתיים שבינינו. אם יש משהו שאני גיליתי כשנכנסתי לתזונה, זה שאני אלרגי לפחמימות. זאת פשוט אלרגיה מבחינתי.
נכון.
ואם אני אלרגי למשהו, אני לא אלך ואוכל את הדבר שאני אלרגי אליו. ילד שאלרגי לבמבה לא יבוא ויגיד, זהו, הפסקתי לאכול במבה, מתי אני אוכל במבה עוד פעם? אנחנו אלרגים לפחמימות, אז לא נוגעים בהם.
נתייחס לזה בצורה כזאת. אז דבר אחד נוסף זה לחפש תמיכה, להיעזר.
חובה.
ואם זה להיעזר בקבוצות פייסבוק השונות, לקבל תמיכה מחברים, מאנשים שכן מבינים שנמצאים בתזונה.
אם זה לעזר בנו.
לעזר בנו. והכי חשוב, ללמוד. זו המטרה שלנו בפודקאסט הזה, לנסות להעביר לכם קצת מהניסיון והידע שלנו בתזונה.
אל תיכנסו מחר לדיאטה קטוגנית. לכו ותסתכלו מה זה אומר, לכו ותקראו. אל תיקחו את המילה שלנו רק בגלל שאמרנו אותה באיזשהו סוג של מדיום שהוא זורם וכולנו מאמינים למה שאומרים במדיה. לכו ותחקרו.
זה הנקודה הכי חשובה, ידע הוא כוח.
אז לגמרי.
תלמדו, 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 זה יעזור גם להבין האם הפירמידה היא מתאימה לנו, והרבה מאוד מהנקודות שדיברנו עליהן בפרק הזה, אתם תוכלו למצוא סימוכים במדיה, ולאו דווקא בצהובונים וכותרות של עיתונים, אלא פשוט מחקרים, מחקרים מדעיים. אני מאוד אוהב לקרוא מחקרים, אני לא מסתפק בלקרוא את הכותרת, לא בכותרת של צהובון כזה או אחר, שהיא מאוד סנסציונית, אלא הולך למחקר, אני גם לא מסתפק בלקרוא רק את הכותרת של המחקר, ולפעמים גם את הסיכום.
אבל הוא ממלק לי.
כן. אלא כן להיכנס לעומק ולהבין איך המחקר הזה בוצע, כדי להבין אם יש בו משהו או אין בו משהו.
אז תודה שהצטרפתם אלינו לפרק המבוא של
אבות המזון. מקווים שנהנתם.
נתראה בפרק הבא.
ביי ביי.